כאן והוא אלוקי אבי וארום ממנו. אומר רשי, זה כאילי וענווהו. מה זה כאילי וענווהו? תאלף ענווה מצוות. עשה לפניו פילי נאות, ספר תורה נאה, פילי פלוי. רק תסביר לי איך זה קשור לשירה. אתה רוצה לשיר על זה שהשם הציל אותך מהקריאה של ים סוף? מצויה. אז מה אתה אומר? אמר אויב, ורדוף אשיג, החלק של אל, תמלא אמון נפשי, יריק חרבי, מתאים, זה הכל בסדר. לא, זה כאילי וענווהו, יתנהל לפניו במצוות. מה זה קשור לשירה?
יכול
להיות
שזה
השלל שעשה
את
הבזלת הים? איזה שלל? תפילין נאות? מה, המצרים מניחו תפילין? אז אתמול ניגש אליי אחד מהבית הכנסת, קוראים לו הרב שטרן. שהוא אמר בשם הרב אלטמן עוד שאלה, הרב אלטמן של החוג. עוד שאלה. מה עוד שאלה הוא שאל? כתוב בשירי... ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, מקל האב הרחמן המעולל, בפה עמו, משובח ומפואר בלשון מי? חסידיו ועבדיו. כלומר, זה שמשבח את הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד ועבד. חסידיו ועבדיו. תמשיך. למה עבדך? חסידך ועבדך. הרגע אמרת שמי ששר נקרא חסיד, לא? נו, אבל אתה עכשיו מעביר נושא. איך הוא אומר על זה? בסדר. כאן שואל, אתה הרגע הגדרת משובח ומפואר בלשון חסידה ועבדיו. ובשירי דוד עבדך. גם אתה לא אומר חסיד, הרי הרגע אמרת ש...
עבד
קורא לו חסיד, מה פירוש?
זה כולל
ביחד. אדם שמגיע למדרגה של עבדות, של עבד השם, אז הוא כבר חסיד,
כבר עברת את
הדרגה יותר גבוהה. על הכיוון הזה הוא הלך, הוא אמר, הרב אלטמן אמר, בדרשה כנראה של שבת, או של שבת הגדול, אז הוא אמר שעבד מטבעו אמור להיות ממורמר. מכריחים אותי. מה הפרייר של כולם, תראה איך הם חוגגים, ואני איזה... אם אתה רואה שעבד שר, כנראה שהוא חסיד גדול. דוד המלך אומר, אני שר, ושירי דוד עבדכו. אז לא צריכים להגיד חסיד. זה שהוא שר, העבד הזה שר, סימן שהוא חסיד. על פי זה, הוא אמר גם כן, הרב שטרן, הוא אומר שהוא שמע פעם מהרב קץ, ראש שיבה של, איך זה נקרא? חזון החום. הוא אומר... מה קשור זה כאילי וענווהו יתנהל לפניו במצוות? איך זה קשור לשירה? מה זה יתנהל לפניו במצוות? אל תסתפק במה שהוא אמר לך לעשות, עושה הידור מצווה. אם אתה כבר עושה הידור מצווה, זה השירה הכי גדולה שיש. כי מה זאת אומרת? בדרך כלל אמרו לך לעשות, זה עושה, מה אמרו? זה עשיתי, אפשר ללכת? אז אני לא רוצה ללכת, אני עושה הידור מצווה. זה השירה של היהודי. איך זה קשור לשירה? זה שאתה עושה הידור מצווה זה שירה. זה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא בזה. סימן שאתה לא עבד, אתה חסיד. עד כאן דברים שלא כתובים בחוברת. עכשיו נעבור למה שכתוב בחוברת. הרב יעקב כהן מאלעד שלח וורט, שני וורטים יפים מהגרדיסקין. אז הוורט האחד זה 430 שנה, הרי הסיפור עם נקדימון, לא נקדימון, עם גביע בן פסיסה, שהוא הלך שם, עשו המצרים, באו לבקש את הכסף חזרה. אז גביע בן פסיסה אמר, תשלחו אותי. הוא בא לפני, איך קראו לו, אלכסנדר מוקדון, שאל אותו מה העניין. אז המצרים אמרו, אתם לקחתם כסף, הלכתם, איפה את הכסף? אז אמר להם גביע בן פסיסה, בואו נעשה חשבון, דולר ליהודי ליום עבודה, כפול כמה מיליוני 600 אלף יהודים, כפול 430 שנה, תחשבנו, תביאו לנו ואנחנו נחזיר לכם את מה שאתם. כי צריכים לעשות את החשבון, לקחו את הרגליים, ברחו והשאירו שדות זרועים, וזה היה שנת שמיטה, היה הצלה גדולה. שאלה היא, אבל אבותינו לא עבדו 430 שנה. כמה למעשה עבדו? לא, גם לא רדו.
86
שנה. קושי השיעבוד, 117. קושי השיעבוד היה 86 שנה. מה, מה? הדולר של אז זה לא הדולר של היום. זה בזמן של הדולר היה חוב.
הם עבדו
בקבלנות. אבל 86. מוריי ורבותיי, התשובה היא פשוטה. מה? כמה אנשים יצאו ממצרים?
6 מיליון.
רק 20% ממה שהיה באמת. אז 600 אלף גברים, תכפיל את זה בחמש. טוב, אז במקום להכפיל בחמש, בוא נכפיל את השנים בחמש. כמה זה 86 כפול 5? טוב, אז זה וורט ישן. למה זה ישן? כי כבר הבאנו את זה בשם אחידו, שהוא אומר כוס גם זה 86. אז אנחנו עושים 4 כוסות, כי את ה-4 כוסות הקדוש ברוך הוא חסך מאיתנו. כוס אחת 86 שנה, אז זה נשאר. אז זה לא שותים את הכוס החמישית. אבל 86 כוס זה 86 כפול 4 כוסות, זה שותים. למה? שאת זה הוא חסך מאיתנו. ככה, זה ועוד ישן של החידו. אבל העיקר זה ההמשך. אומר, על פי זה מובא ביור נחמד מאוד, גם כן כאן אני שמע את זה מהרב דיסקין, 600 רכב בחור שלח פרעה לרדוף אחרי בני ישראל. 600 רכב בחוק על 600 אלף איש. זאת אומרת שהוא הבין שאחד הולך על אלף. אחד הולך על אלף. אבל כתוב, עכשיו הוא אומר ככה. למה פרעה שלח 600 אלף? הרי פרעה היה חכם גדול, והוא ידע שכשכתוב שבני ישראל לא נמצאים במדרגה ראויה, אז איכה יניס אחד אלף ושניים יניסו רבבה. אז אם שניים רבבה ויש 600 אלף גברים, אז כמה צריכים לשלוח? על כל 10,000 אתה צריך לשלוח שני חיילים. יש לך 600 אלף, אז כמה זה? 120 חיילים. איך הגעת ל-600? התשובה היא, אבל הוא לא ידע ש-80% מתו. הוא לא ידע ש-80% מתו, אז הוא עושה חשבון לפי שניים לרבבה. אבל אם 80% מתו, אז תכפיל את זה בחמש. כמה זה 120 כפול 5? לכן, הוא שלח 600 רכב בחור, כי הוא לא ידע הרי מתו במכה סחוי שכשלא שלא יראה, אז הוא לא ראה. מה? לו חכמו ישכילו זאת. זהו, מדבר על הגויים. איך ירדוף אחד משלכם אלף ושניים מנסו רבבה אם לא קיצורם מחרה והשם יסגירם? לפני כמה שנים דיברו על זה. כן, לפני כמה שנים דיברו על זה. טוב, עכשיו יש סגולה מיוחדת מאהבת שלום מקוסוב. הוא אומר שבפסח צריכים להתפלל על פרנסה. ומה הקשר? מפני שבפסח נידונים על התבואה, צריכים להתפלל על פרנסה. הוא אומר על זה דבר נפלא. אנשים מתפללים על פרנסה רק בראש השנה, אבל בפסח שוכחים להתפלל על פרנסה, ולכן זה לא כך הולך. אז הוא אמר, זה מה שכתוב: והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אבימלך זה הקדוש ברוך הוא. הוכיח אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה קורה עם הפרנסות של הילדים שלי? הוכיח אברהם את אבי מלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבי מלך. מה קורה כאן? למה לא נותנים ליהודים את מה שמגיע להם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אבי מלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי. מה זה לא הגדת? בשעה שהיה אתה צריך להגיד מגיד, אתה לא התפעלת על הפרנסה. אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי. בזמן שמתן תורה, מה נידונים במתן תורה? על מה נידונים בחג שבועות? על מה נידונים?
על המים.
על מה נידונים? על פירות האילן. אז הוא אומר, גם שם אתה לא התפעלת על זה, וגם אנוכי לא שמעתי. מה אני כן שמעתי? בלתי היום, רק על יום אחד אני שמעתי, בראש השנה. הם מתפעלים על פרנסה, הם צריכים להתפעל זה גם בשבועות וגם בפסח, כי בפסח נידונים על התבואה ובשבועות נידונים על ה... איזה רב חיים? לא הבנתי. לא הבנתי מה אמרת. אתה אומר שרב חיים לא סובר את הסגולה הזאת, כי הוא אמר שרק ביומיים בשנה אפשר להתפלל על פרנסה. טוב? מה לא עושים בשביל פרנסה, אה? תנסה גם את זה. לא, תשע עוד לא נגמר. טוב, עכשיו אנחנו עוברים הלאה. עמוד 5, הרב ליאור לוי שולח לנו ככה: בקידוש של שבת אומרים זכר ליציאת מצרים. מה קשור שבת ליציאת מצרים? אז הוא אומר, על פי רבי יוינס הנייבשיץ, ביעץ דבש, כתוב ומושב בני ישראל בארץ מצרים 430 שנה. אבל אם אתה סופר מלידת יצחק כמה אתה מקבל? רק 4. ואם אתה סופר את כמה שהיה במצב של גירות מאז שיעקב אבינו ירד למצרים, אז יש לך 210. אז איך זה הגיע ל-430? ואפילו אם תיקח מלידת יצחק, אז זה 400. איך הגיע ל-430? והתשובה היא, בני ישראל שירדו למצרים לא היו אמורים לעבוד בשבת, אבל הוא העביד אותם גם בשבת. אז כמה זה יוצא אם אתה לוקח מ-210, אתה לוקח, תוסיף לזה גם את השבתות. אז 210 בלי שבתות, ואתה מוסיף את השבתות, זאת אומרת שביעית. כמה זה שביעית מ-210? 30. זה היה 30 שנה. ומילא, לכן כשבני ישראל יצאו ממצרים, לכן צריכים להגיד שהשבת היא זכר ליציאת מצרים, שבזכות שהם עבדו גם בשבת שם, לכן עכשיו הם יצאו מוקדם. וזה אומר התוספות שלמתת מלאכות של שבת, את כל המלאכות האלה הם היו עושים שם במצרים. כל המלאכות של שבת הם היו עושים במצרים, ולכן איפה זה רמוז? פרך, פרך באטבש יוצא וגל. פרך באטבש יוצא וגל. לא, לא וגל. וגל, כן, למתת. זהו. פרך זה וגל. אז זה יוצא למתת. אז את כל המלאכות שעשו שם במצרים, את זה הוא עשר להם לעשות בשבת. ועל כל פנים, בזכות זה שהם במצרים עבדו ביום הזה שהם היו צריכים לשבות, לכן הם קיבלו עוד 30 שנה קודם לצאת. מה? הקלטה של הרב באוטו שלו, והאוטו לא נמצא פה. מה? אני לא שומע אותך. כתוב בתורה שהשבת זה זכר ליציאת מצרים. נו, בסדר גמור. בסדר. זה גם גמרא מפורשת, שגמרא אומרת שאם לא יזכיר יציאת מצרים בקידוש לא יצא ידי חובה. כמו בשב בפסוך עם דף קט"ו, לא? קט"ו עמוד ב'. עכשיו תראו הערה נפלאה. הייתי ב... היה את ה... איך קוראים לזה? את הימי עיון האלה לבעלי בתים, איך זה נקרא? ירחיקה לבעלי בתים בחפץ חיים. אז אני גם הוזמנתי לדבר שם, ולפניי דיבר הרב רב דוד כהן, ראש שיבת חברון. אז הוא אמר הערה מעניינת. תראו, הנה צילום בעמוד 7, צילום מהקינות של תשעה באב. אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה, וכי בתולה חגורת צעק על בעל נעוריה. ואז הוא, זה הפזמון. והבית, הוא אומר, עלי שמחת אויביה שחקו על שבריה, ועל עינוי בני חוירין נדיביה תהוריה. ומה אומר פה הביאור? ועל העינויים שסבלו בני ישראל שהיו מקודם בני חורין. העיר רב דוד כהן, כתוב אצלנו בתפילה, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אז איך אתה יכול להגיד שהם היו פעם בני חורין ועכשיו הם כבר לא בני חורין? לא, כתוב הוציא אותם לחירות עולם. יהודים גם אצל היטלר וגם אצל נבוכדנצר וגם אצל אחשוורוש נשארו בני חורין. למה? כי מאז שקיבלנו את התורה אנחנו בני חורין. זה שאדם יכול לקחת אותנו ולשים אותנו בבית סוהר, בסדר, אבל אנחנו בני חורין. במה אנחנו בני חורין? שאנחנו, יש לנו את התורה. זה כתוב, לחירות עולם. אז צריך לפרש כאן לפי זה, ועל העינויים שסבלו בני ישראל, שהם בני חורין. לא שהיו פעם בני חורין, שהם בני חורין. ועל עינוי בני חורין. הרי בני ישראל במהות שלהם הם בני חורין, זה לא עבדים. זהו, אנחנו עוברים עכשיו לדבר קצת על שיר השירים. בשבת הרי קוראים שיר השירים, אני לא יודע, אצל הספרדים גם קוראים? לא. ככם קוראים כל השנה, נכון. אצל האשכנזים קוראים בשבת חול המועד של פסח את המגילה הזאת. אז כתוב, סמוני נותירה את הקרמים, סמוני נותירה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. אומר על זה אריאלקוט הגרשוני, בן אדם, אין ברירה, צריך לטפל בעניינים של האוילו מזה, צריך מזכורת, צריך לפרנס את האישה ואת הילדים, אין ברירה. אז זה הוא אומר, סמוני נותירה את הקרמים, וקרמי שלי לא נתרתי. מה הכוונה? הרי מה שאני עובד ואני עושה מזה פרנסה, אז בסדר, אז אני שם ואני אוכל את זה, והילדים אוכלים את זה, וכאן צריך לשים משהו בצד בשביל אחר כך, ובסוף מה קורה? זה נשאר בעולם הזה. מה ששייך לי באמת זה מה שאני שם לעולם הבא. אז את קרמי שלי לא נתרתי בסוף. את מה ששלי, כל מה שאני עושה לפה זה הרי לא שלי בסופו של דבר, זה הכל נשאר פה, אבל את שלי לא נתרתי. זה הכוונה. עכשיו, אם כבר מדברים על זה, אז יש וורד של הרב יוספי, הוא אומר שהמצה, לוקחים את המצה האמצעית ושוברים אותה לשניים, ואת החצי הגדול מחביאים להפיקו אימון, את החצי הקטן משאירים על השולחן בשביל לאכול. באים הילדים גונבים את זה ואחר כך מחזירים את זה, ככה זה הולך. אז הוא אמר שהמצה זה החיים של בן אדם. אומרים לך, אדוני, קח את החיים שלך, תחצה אותם לשתיים, את החצי הקטן תשתמש בשביל לאכול, את החצי הגדול תשמור להפיקו אימון, זה בשביל אחר כך. אבל מה קורה? אתה עושה את זה, בסוף באים הילדים גונבים לך גם את הזמן הזה. רצית לשבת ללמוד, הוא בא, אבא, פה ילד קורא לך המנהל של החיידר, פה קורא לך המנהלת של הסמינר, משגעים לך את השכל, הילדים גונבים לך את החצי הגדול. נו, מה, אל תדאג, אתה תשקיע בהם, בסוף הם יחזירו לך. הם יחזירו לך. קרמי שלי לא נתרתי, את מה ששלי באמת, את זה לא נתרתי. פרק א' פסוק ח' כתוב, אגיד לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, שלמה? לא, לא. היפה בנשים, לא, איפה זה? מה כתוב שמה? או, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אומר ילקוט הגרשוני, שהוא ראה באיזה ספר אחד, שהגמרא הרי שואלת, אומר לירב לרבי חייא, הנינה שהיא במאי כזכיין, מה נשים זוכות לעולם הבא? והוא עונה לו, והקרו יבנאי ולבי כנישתה, ושהם מחכים לבעלים שלהם שיחזרו. אבל אז, הילדים, הם שולחת את הילדים לחיידר, עשה לו חשק ללמוד, הוא חוזר, הוא הביא פעם מבחן טוב, אז היא עושה לו, געגועים שאימא עושה לילד. אז זה, הדבר הזה, היא זוכה לחיי העולם הבא. זה שהוא אומר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, היפה בנשים, נשים במייקה זכיין, התשובה היא, תדעי לך בעקבי הצאן וראי גדיותייך על משכנות הרועים, על זה נשים מקבלים את השכר לעולם הבא. כן, לסוסתי ברכבי פרעות דמיתי חייתי. אומר על זה ילקוט הגרשוני, בשם מי? כתבו המפורשים שבדרך כלל הרוכב, הוא אומר לסוס לאן לנסוע, לאן לרוץ, לאן להתקדם. מה קרה בים סוף? בדיוק הפוך, הסוסים סחבו את הרוכבים שלהם לתוך הים. טוב, אז מה הטענה כאן? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני נתתי לכם נשמה וגוף, מי אמור לסחוב את מי? הנשמה את הגוף. ולמה אתם עשיתם? ממש כמו הסוסים של פרעה, לסוסתי ברכבי פרעות דמיתי חייתי. במקום שהנשמה תסחוב את הגוף, הגוף סוחב את הנשמה, משתמש בנשמה כאילו זה בטריה. לכן, אם אתם זוכרים, פעם לפני הרבה שנים דיברנו באריכות את היוינו, ספר יוינו, על פי הרמז של הגוין מווילנה, שהוא עושה מהנשמה, הוא אומר שזה יונה. יונה זה הנשמה, הספינה זה הגוף. ומי זה האיברים? המלאכים שבספינה זה האיברים. והאיברים החשובים זה רב החובל, זה המוח והלב. אז כשהתחילה הספינה להשתולל, אז באים האיברים ואומרים ליוינו, לנשמה, תגידי, מה הולך פה? מה אתה נרדם לך, אדון נשמה? תקום. למה שהוא יקום עכשיו? אתה כבר בן 40. אתה כבר 40 שנה משתמש בנשמה רק בתור בטריה. אז מה אתה רוצה? לא, תקום. אולי תקרא אלוקיך, אולי תשת האלוקים לנו ולא נובד. ואז אומרת להם הנשמה, עזבו, אין צורך להטיל גורלות. אני יודע שאני אשם בהכל. אני יודע, אני הייתי אמור להיות הגורר ונגררתי. אני הייתי להיות המוביל, ובסוף מה הייתי? הובלתי. אז אני יודע שבשלי הסער הגדול הזה, סעוני והשליחוני אל הים. מה פירוש? בואו נעשה גט, הגוף יישאר לבד, הנשמה תעזוב את הגוף, תאמין לי, יפסיקו כל הבלגנים, הכל בגללי, תעזבו אותי, תנו לי ללכת. ואז הפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. על מה הפילו גורלות? אז אומר הגאון מבילנה שהגוף והנשמה הם מגיעים אחרי 120, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את הנשמה. הנשמה אומרת, אני לא בעסק, אני מאז שעזבתי את הגוף לא עושה שום עבירות. מביאים את הגוף, הגוף אומר, אני גם כן לא עושה שום עבירות, זה הכל הנשמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מלביש את שני. אז זה הגורלות שמטילים כאן, זה לראות מי באמת השם, מי היה אמור להיות המוביל. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. הנשמה הייתה צריכה להוביל, ואז באמת הנשמה מתוודה שהיא אשמה בהכל. דבר שני הוא אומר כאן באותו הקטע בעמוד 10, בשו"ת מעריה הלוי להגאון מלבוב ז"ל, כתב בחלק הדרשות שבסוף הספר, קדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, וכל אדם נמצא בעולם, הוא לא יכול להזיז את העולם ממין השמאל, אז רק קדוש ברוך הוא הבעל הבית היחיד. בא קדוש ברוך הוא ואומר לצדיק, אתה צדיק, אתה מושל בי. צדיק מושל ביראת אלוקים. אתה מושל בי, בי מלכים ימלוכו. ומי הם המלכים? מן מלכי רבון. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מולכים בי. וזה הכוונה, לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. כמו שהסוס סחב את הרוכב, ככה הצדיק, רעייתי, זה הצדיקים, הם סוחבים, הם יכולים לגזור, והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גזר, והם מבטלים את הגזירה. לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים. וההמשך, לא תורי זהב נעשה לכם נקודות הכסף על נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים. תורי זהב נעשה לך, תודה רבה. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו. אז הוא מסביר ככה, ילקוט הגרשוני מסביר את זה בשם מי? בשם עצמו. הוא אומר, כתוב שאין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה. מה זה קשור לחוכמה? אדם נמוך לא יכול להיות חכם? אדם עני לא יכול להיות חכם? מה זה קשור לחוכמה? אין הנבואה שורה אלא על. והתשובה היא פשוטה, כדי שיהיה לנביא השפעה הוא צריך להיות אדם מרשים, הוא צריך להיות אדם עשיר. כי אדם עשיר כולם אומרים אבל העני, חוכמת העני בזויה. אם אדם הוא מצ'וכמה כזה קטנצ'יק, תראה איך הוא נראה, משהו. אז כדי שיוכל להשפיע, לכן הקדוש ברוך הוא עושה שאין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר ובעל קומה. למה אדם צריך כסף? כדי שיוכל לעשות מצוות ולהשפיע על כולם לעשות מצוות. שזה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל הרבה כסף. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. הביזה של מצרים זה היה קטנצ'יק, זה נקודות הכסף. תורי זהב נעשה, זה ביזת הים, משהו גדול מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, ואת כל זה נתתי לכם בשביל מה? שתעשו מצוות ושתשפיעו על אחרים לעשות מצוות, ויהיה לכם, ומה עשיתם עם זה? עד שהמלך במסיבו נרדין, נתן ריחות. אתה מבין, אתה מבין כמה אכזבה זה היה? כל זה נתתי לכם כדי שתשמרו מצוות, בסוף מה עשיתם עם זה? כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, אומרת הגמרא מסכת שבת דף פ"ח, ולמה נמשלו ישראל לתפוח בעצי היער? מה התפוח פריו קודם לעליו? אף עם ישראל, אף עם ישראל, מה? הקדימו נעשה לנשמע. שואל תוספות, אחרי הכל, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אז הוא אומר, טוב, זה לא התפוח, זה האתרוג. אבל עדיין שואלים, זה נכון מבחינה מציאותית? האתרוג פריו קודם לעליו? והתשובה היא כן. כיוון שהאתרוג הוא עומד באילנו, למה הוא נקרא פרי עץ הדר? כי הוא דר באילנו משנה לשנה. אז האילן משאיר את העלים והפרי נשאר. העלים החדשים שיבואו, אז הפרי היה לפניהם. זה הכוונה. אבל מה הרעיון בזה? אומר על זה ילקוט הגרשוני, שקדוש ברוך הוא אומר, אני מחפש עם שיחזיק ממני גם כשזה לא כל כך טוב לו. אולי נקדים לפניכם. פרעה אומר למשה רבינו, מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. לא מכיר. מי? לא ידעתי את השם. תגיד לי, אתה סנילי? כשיוסף הגיע למצרים, אז פרעה אמר לו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך.
אותו פרעה?
אותו פרעה, לא אותו פרעה. יש לך תירוץ שלא אותו פרעה, ואם זה אותו פרעה, אז לא יהיה לך תירוץ, אז מה יהיה? תשמע את התירוץ שלי. התשובה היא, פרעה הכיר את האלוקים מצוין, אבל אתה יודע איזה אלוקים הוא הכיר? האלוקים הזה שאומר שיהיה שבע שנות צובע. זה אלוקים שהוא מכיר מצוין, הוא מאוד אוהב כזה אלוקים. האלוקים ששולח מישהו להגיד לו תפסיד את כל העבדים שלך, את האלוקים הזה הוא לא מכיר. מי השם אשר ישמע? לא מכיר, לא ידעתי את השם. זה את הדבר שהוא נורא והיום, כשבן אדם מאמין באלוקים רק כל זמן שזה כדאי לו. כל זמן שזה שווה לי, אז הוא האלוקים שלי. אחר כך אני לא מקבל את זה. אתה לא מקבל את זה? אז זה סוף העולם. לכן הוא אומר, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, הכוונה, הפרי זה עם ישראל. הפרי זה עם ישראל. ובאיזה עץ הוא דבוק? לעץ לאתרוג. ומה הרעיון בזה? העלים של העץ מגינים על הפרי. וכאן כל הרעיון זה שלמרות שאין עלים, והשמש מכה, ואף על פי כן עם ישראל עדיין נשאר דבוק לאילן הזה. וזה החידוש הגדול בעם ישראל. כי באמת, יש כאן קושייה גדולה. כתוב כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. אז מה אתה אומר? למה נמשלו עם ישראל כתפוח? לא, זה לא עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא זה האילן. והתפוח, האתרוג, דבוק באילן. ומה החידוש שהוא דבוק באילן? למרות שנושרים העלים, והשמש מכה על הראש, ואנחנו ממשיכים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא.
אם אתה בין מחפש ביום, הדברים הם לא משירים.
האתרוג לא משאיר את העלים שלו? כדאי שתבדוק את זה מול התוספות. דבר איתי, דבר עם התוספות, אחרי זה תגיד לי מה הוא אמר לך.
אפשר להגיד, בלי קשר לזה שהעלים משאירים, כל הזמן צומחים עלים חדשים.
אז איפה חוזמי?
כתר.
האתרוג הקודם.
אמרתי לך, דבר עם תוספות, אם תגיע איתו לעמק השובת, תגיד לי. זה לא אני אמרתי. אז זה באמת איך מסתדר? אני לא יודע. הביאני אל בית היין, אומר על זה רב שמואל רוזובסקי, שפעם היה אחרי המלחמה, הגיעו, ישיבת מיר הגיעה לארצות הברית. רב חסקי לוינשטיין כל הזמן דיבר שהוא רוצה כבר לעלות לארץ. שאלו אותו, מה הבעיה? אמריקה. אמרו לו, מה אמריקה? איפה אתה רואה את אמריקה? אתה נמצא, גר בישיבה, אתה הולך מהישיבה הביתה, מהביתה לישיבה, מה הבעיה? איפה הבעיה? איפה אמריקה? אז הוא אמר שיש אחד שרוצה להשתכר, אז הוא הולך לבית מרזח, מבקש כוס וויסקי, אם זה עבד טוב, אם לא, הוא מבקש עוד אחד. ואם זה 3 אז 4, לא משנה, הוא בסוף משתכר. יש לפעמים בן אדם שלא צריך לשתות בשביל להשתכר. הוא הולך לבית מרזח של 50 שנה, של 500 שנה. שמה מרים אפר. זהו, הוא לא צריך יותר, הוא משתכר. אומר, אמריקה זה בייס היין של הילומה זה. אמריקה זה בייס היין של הילומה זה. לא צריכים בשביל זה לטעום את אמריקה. מספיק להריח. מספיק להריח אמריקה. ככה רב רצקה אמר אז. כן, היום זה כבר לא כזה. כן. הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות מיציץ מן החרקים. אז לגבי זה מביא הרב ולך בהגדה של פסח החדשה ידע ומונה, שרב חסד לוינשטיין שמע מאברך אחד שהוא היה בקויסל, שאל אותו, נו, ומה למדת שם? הוא לא ידע. הלכתי להתפלל, לא הלכתי ללמוד. אמר לו רב חסד, אני אגיד לך מה צריכים ללמוד. אתה יודע שהיו יהודים שבאו לבית המקדש וראו את בית המקדש בשיא תפארתו. אמר להם ירמיהו הנביא, תדעו לכם זה עומד להיחרב. מול, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? זה נמצא, מה פתאום להיחרב? אמר, תחזרו בתשובה, זה ייחרב. לא חזרו בתשובה, כי ראו שבית המקדש קיים, על מה יש לדבר? בסוף מה היה? נחרב או לא נחרב? בכל שנשאר קויסלי. אז הוא אומר, בן אדם, אומרים לו, תשמע, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אם אתה מדבר לשון הרע, אז הזכויות שלך עוברות לאור. הוא אומר, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אני נמצא פה, איך? אומר, שויטה, תסתכל על הקויסל ותלמד. הרי הנביא אומר, בית השם הימה, כמו בית השם. אתה רואה שזה קיים, ואתה בטוח שאם זה קיים, אז שום דבר לא יקרה. אומר, בסוף מה יהיה? תבוא לעולם הבא ולא יהיה לך שום דבר, לא יישאר לך כלום. תלמד, תסתכל את הקויסל, תראה מה שנשאר. כאן יש לכם סיפור, אתם תקראו את זה, סיפור על הרב אלישיב בעמוד 15, ואנחנו טוב, אולי באמת כדי לספר את זה, זה סיפור נורא, זה באמת סיפור נורא. אם הוא אמיתי אז זה ממש מדהים. הילד לא הרגיש טוב, אז היא הלכה הרבנית אלישיב לדבר עם בעלה. זה הולך ככה, השכנה ראתה אותה מאוד מודאגת, שאלה אותה מה קרה, ענתה לה שהילד עם אפנדיציט, כואב לו הבטן, והיא לא יודעת לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח. שאלה אותה השכנה, אז מה הבעיה? יש לך בעל צדיק, תשאלי אותו. אז היא אמרה, כן, אני כבר הלכתי אליו לבית מדרש, אז ראיתי שהוא לומד וכל כך מזה, לא רציתי להפריע לו. אז הלכה וחזרה והלכה וחזרה ולא רצתה להפריע לו. ובסופו של דבר, מה היה הסוף? היא שמחה על זה שהיא לא הפריעה לבעלה ואמרה לרופא לנתח. וברוך השם, אחרי שכבר ניתחו, אז היא אמרה לו שניתחו והכל בסדר. רק בשביל לא להפריע לו ללמוד. זה באמת מדהים. ההקרבה של האישה הזאת בזמנו, שהיא נפטרה, הסיפור... סיפרו שכשהיא הייתה כבר מאוד חולה, הוא בא לבקר אותה בבית חולים, הרב אלישיב. כשהיא ראתה אותו, היא התחילה לבכות. אז הוא שאל אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה לו, 10 לידות ילדתי, לא באת לבית חולים. אם עכשיו אתה בא, כנראה שהמצב לא טוב.
גם כשהוא קם מהשבעה, הוא לא למד.
טוב, פרק ב' פסוק ט"ו, איך עזו לנו שואלים שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וכרמינו סמדר. תראו את התרגום מתוך מאורות המגילה. פסוק ט"ו, אחרי שעברו את הים, התלוננו על המים, ובא עליהם המלאק הרשע, ששמר להם שנאה על דבר הבכורה והברכה שלקח יעקב אבינו מעשיו. הוא בא להילחם בישראל על שביטלו מדברי תורה. והיה המלאק הרשע גונב מתחת כנפי ענני הכבוד נפשות משבט דן והורג אותם, משום שהיה בידם פסל מיכה. בין שלילום. איך יכל המלך להיכנס לתוך ענני כבוד? ענני כבוד, בשביל מה זה היה? נו, אז הם לא יכלו להיכנס. מה? הם לא, הוא לא אומר ככה, הוא אומר גונב מתחת כנפי ענני הכבוד, נפשות משבט דן.
כן, אבל זה בגלל שאלה עם פסל
ואיזשהו. בסדר, אבל איך הוא נכנס?
אולי זה מתחת העננים.
כמו שכנגד.
מה זה מתחת?
הרי העננים הקיפו את עם ישראל.
נכון.
לקחת את כולם, זה לא מתחת העננים. צריך לעבור את הענן, ואחרי הענן אתה לוקח אותו.
נכון.
אבל כאן כתוב שהיו כאלה שהיו מתחת העננים. זאת אומרת, הגבול, החומה, זה היה העננים. כל עם ישראל היו בפנים, בתוך החומה. המלך היו בחוץ, והיו כאלה שהיו מתחת לחומה, מתחת לענני הכבוד.
אז אתה הולך לכיוון, אתה הולך לכיוון שהוא אומר, תראו את בעמוד 18 יש לנו רינת יצחק. אז הוא אומר שהיו שבעה ענני כבוד, ואז איך היו שבעה? ארבעה מהצדדים, אחד למעלה, אחד למטה, ואיפה עוד אחד? אחד הלך קדימה. אז הוא אומר ככה, והנה בספרי פרשת בעלותך כתוב, וענן השם עליהם יומם על החגרים ועל הסומים, על הזבים ועל המצורעים. אבל המצורעים היו מחוץ למחנה. הזבים והמצורעים היו מחוץ למחנה. פירשו המפרשים, דאף על גב דמצורעים היו מחוץ לדלת עננים שסביב המחנה, מכל מקום היו עננים למעלה להגן עליהם. זאת אומרת, הענן למעלה כן היה, גם על מי שהיה מצורע. אומר, אז לפי זה אפשר להגיד ששבט דן, בגלל שהיה להם פסל והענן לא היה מקבל אותה, אז העננים מסביב לא היו, אבל מעליהם כן היה. אז אם מעליהם היה, זה הכוונה של התרגום, שהוא לקח אותה מתחת ענני הכבוד. מתחת כן, אבל לא מהצדדים. אחז, אולנו שואלים, הרב ולך אומר כאן סיפור מאוד מצחיק על הרב אלישיב, לא על הרב אלישיב, על קשור לרב אלישיב. הוא אומר סיפור מצחיק, מה זה שואלים? יש כאלה ששואלים, שואלים, כל הזמן שואלים את הרב שאלות, למרות שזה לא לעניין, שואל. אז הוא אומר שפעם באמצע הלילה, כשהוא קם בשתיים בלילה ללמוד, אז מישהו דופק על הדלת, זה דחוף. נו, מה קרה? אז שואל היהודי הזה, שהשאלה איך לקרוא לבן שלו, על שם האבא או על שם השבר. אז הרב אלישיב מבין שזה כנראה באמת בעיה, כי בטח מיד אחרי התפילה צריכים לעשות ברית, ובטח הולך שמח אצלם בבית, הוא אומר על שם אבא שלי, היא אומרת על שם אבא שלי, ועניין של שלום בית, צריכים שתיים בלילה, אנחנו שואלים, תגיד מה התנאים, מה הדיבורים, על מה הסופק. אחרי שגמר לשמוע את הכל, אומר לו הרב אלישיב, שיקראו ככה. אז הוא אומר, נו טוב, בסדר, ואם יוולד בת? על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. זה פרק ג', נכון? כן. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. וקום ענה והסובבה בעיר בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם. כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו עד שאבי אותי ואל בית אמי ואל חדר הורתי. אומר על זה בספר, בחוברת תל תלפיות מהונגריה מלפני 100 שנה, בשם הרב לוי שטיין מברלין. אולי זה לוין שטיין, אבל לא נראה לי, כי חסרנו. והוא מסביר ככה, רב חיים, כשהיית ילד, מה היה הכי חשוב לך? אתה לא זוכר כבר, אה? מה, עבר יותר משנתיים כבר? קצת יותר אפילו. ילד בהתחלה חשוב לו המשחקים. אחרי זה הוא גדל, זה לא... זה, אני חייב להגיד לכם איזה... משהו יפה מאוד ששמעתי, לפני הרבה שנים שמעתי את זה מהרב מונק. שאלתי אותו על משחקי מחשב, לתת לילדים משחקי מחשב. אז הוא אמר לי, תשמע טוב מה שאני אומר לך, ילד חייב לשחק. חייב. ילד שלא משחק שהוא קטן, משחק שהוא גדול.
כן.
חייב לשחק. אבל חייב לשחק במשחקי ילדים. לא במשחקים של מבוגרים. רק במשחקים של ילדים. אמר לי, עכשיו השאלה היא, אז מה ההגדרה של משחקי ילדים? אני אגיד לך את ההגדרה. אם אתה רואה שהוא מגיע לגיל 12-13 והוא עוזב את זה, סימן שזה היה משחק ילדים. אבל אם את המחשב הוא לא עוזב בגיל 13, סימן שמחשב זה לא משחק ילדים. סימן שמחשב זה לא משחק ילדים. הגדרה יפה, לא? אז הוא אומר, הרב שטיין הזה, הוא אומר, תראה, היית ילד, ילד נולד, מה הדבר שמטריד אותו? היחיד בעולם הדבר שמטריד אותו זה אוכל. אוכל. ומה הדבר שהכי מוצא חן בעיניו? שאמא שלו נותנת לו לאכול. חוץ מזה לא מעניין אותו שום דבר בעולם. אחר כך הוא קצת גדל, אז הוא כבר רוצה קצת, כן, זה שעושה רעש, הוא נענע עם זה. אחר כך זה כבר לא מעניין, עכשיו הוא רוצה כבר חמש אבנים, אחר כך הוא רוצה כבר אופניים עם גלגלי עזר, אחרי זה בלי גלגלי עזר, אחרי זה אופניים, וככה הוא גדל, וכל הזמן דברים, כבר בן 20, הוא עכשיו מעניין אותו להתחתן, רוצה להתחתן, מה זאת אומרת, איפה הוא רוצה להקים בית, אז הוא מחפש ככה, מחפש ככה, ברוך השם, כבר יש לו בית, עכשיו מה הוא צריך? כסף, הוא רץ אחרי הכסף, כבר יש לו כסף, אבל לא, הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף, שידעו ממנו, ישמעו ממנו. ובסוף מגיע לגיל 60-70, אתה הברוך, מתברר שגם זה לא זה. עכשיו הוא אומר, יואו, אני הולך לפסס את הרכבת, אז מה כן? ואז הוא נזכר, אתה יודע מה? משהו שאני הייתי רוצה שיכתבו על המצבה. זה רעיון. משהו שאני רוצה שיכתבו על המצבה, סימן שזה דבר אמיתי. אף אחד לא מחפש שיכתבו לו על המצבה שהוא היה עשיר. מה יעזור שהיה עשיר? שנתן צדקה, זה כן, זה הוא רוצה שיכתבו. אף אחד לא מחפש שיכתבו לו על המצבה שהוא היה, אבל שהוא עשה דברים טובים, זה הוא רוצה. עכשיו הוא כבר מצא את הקריטריון. משהו שאני רוצה שיגידו עליי בהספד, זה כנראה הדבר שאותו צריך לעשות. שזה אני נמצא פה. עכשיו הוא כבר מצא את הקריטריון. אומר הרב הזה, הרב שטיין, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. אני מחפש מה באמת התפקיד שלי, מה ימצא חן בעיניי, אבל ביקשתי ולא מצטיב. אקום ענה והסובבה בעיר. הלכתי לחפש, אולי אני אעשה הרבה כסף, אני אעשה בעולם, אני אמצא, אני אביא, אני אעשה. את שאהבה נפשי ביקשתי, ומה עשיתי? את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצטיב. מצאוני השוברים, את שאהבה נפשי ראיתם, אולי אתם יודעים, לא עונים לו אפילו. כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. וכשמצאתי, אז אחפתי ולא אהבנו. מה זה? עד שאביא אותי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. בית אמי וחדר אורתי זה הגן עדן. זה הדבר שאותו אכלתי ולא אהבנו. ועל זה, רבותיי, רוצה לתת לכם מתנה. שבת הייתי, שבת הגדול, הייתי ביחד עם הרב יעקב אליצור, שבת באקו עם ערכים, והוא דיבר שם דברים מאוד יפים, לא את הכל אני זוכר, אבל מה שאני זוכר אני רוצה להגיד לכם עכשיו. הוא אמר שהעולם הזה הוא עולם חולף. טוב, זה ידוע וברור לכולם, העולם הזה הוא עולם חולף, אבל היום זה כבר ידוע גם למדענים. זאת אומרת, לא רק שהבן אדם הוא בר חלוף, אלא גם העולם עצמו, כי המדענים יודעים היום שממה נובעת השמש? זה פצצות מימן. כל השמש הזאת זה פצצות מימן, וממילא אם זה פצצת מימן זה כל הזמן מחלה את עצמו. בעוד 3 מיליארד, 5 מיליארד שנה זה ייגמר, ואם זה ייגמר ברור שלא יהיה עולם, וממילא יוצא שגם העולם כולו הוא רק בר חלוף. אז אם העולם הוא בר חלוף, אז איך אתה יכול בכל זאת להיות נצחי? אני אסביר. כל אחד מאיתנו רוצה להישאר כל הזמן. ואם אחד רואה שאין לו ברירה, הוא ימות בסוף, אז הוא מנסה, אם יש לו אפשרות, לעשות שלום במזרח התיכון, לסדר מזרח תיכון חדש, שיכתבו אותו בספר ההיסטוריה, ואז הוא יישאר. אם הוא לא זכה להיות כזה מדינאי גדול, אז לכל הפחות הוא מצפה שאם יש לו כסף, הוא יתרום איזה בית חולים על שמו, ויישאר. הוא רוצה להישאר, הוא רוצה, ויצב לו יד, יד אבשלום. מה אתה שם יד? אני רוצה להישאר. אבל בסוף מתברר שגם העולם לא יישאר. אז מה יישאר בסוף? הדבר היחיד זה להתחבר לנצח, לקדוש ברוך הוא. זה הדבר היחיד. אז הוא נתן דוגמה. הוא אומר שהוא גר לאמא שלו, היא אלמנה, היא גרה לא רחוק ממנו. בוקר אחד הוא חוזר מהתפילה, אמא שלו מצלצלת אליו, יעקב, גנבו לי את הבלטות. מה היה? היא חסכה כסף בשביל לעשות, לרצף את החצר. אז כבר קנתה את הבלטות, הביאו לה את זה, את המשטחים של בלטות הביאו לה, ובלילה מישהו גנב את זה. סתם תחשוב על החוצפה. הוא לא גנב אחד, הוא גנב, זאת אומרת, הוא הביא מנוף. הוא הביא מנוף. בקיצור, היא הלכה לחפש אצל השכנים של הגמבונים, ואצל אחד השכנים היא ראתה את זה. אז היא אומרת לו, בוא נלך להגיש תלונה במשטרת זבולון. נסו במשטרת זבולון, ב-12 כבר קיבלו אותם, הגישו את התלונה, שמו את זה, אמרו להם, יש לנו 100 תלונות לפניכם. אז הוא אומר, אבל אבא שלי היה במשטרה. כן, אבא שלו היה קצין גדול במשטרה. זה אבא שלך, בסדר, שמו את זה למעלה, מחר מטפלים בזה. מחר מטפלים בזה. הוא הולך הביתה לנוח, שעה 2:30, פתאום טלפון. יעקב! מה קרה? היא אומרת, הלכתי לראות עוד פעם שיהיה בטוח שזה באמת זה, שיחס אחרי, אתה יודע, השכנים, אם יבואו, יעצרו אותם, ובסוף יתברר, זה לא זה, אני אגשתי תלונה נגדם, איך אני, את הפרצוף שלי, איפה אני אציא לרחוב? זה לא זה. זה לא זה. אז מה את רוצה, אמא? בוא לבטאת את התלונה. נו, אין ברירה. נסו לבטאת לתלונה, חזרו ב-5. הוא אומר, עשיתי חשבון, מה עשיתי מ-8 בבוקר עד 5 אחרי צהריים? הגשתי תלונה וביטלתי אותה. אז מה עשיתי? כלום. אבל זה לא נכון. הוא עשה כיבוד אם. זה שהיה פה תלונה ולא היה פה תלונה, זה בכלל לא קשור. הוא הכניס את כל הזמן הזה לנצח. אם אתה לא עשית כיבוד אם, אז באמת בזבזת היום. אבל אני לא בזבזתי, אני הייתי, עשיתי כיבוד אם כל היום הזה. זה הכוונה להתחבר לנצח. עברת להיות נצח. אז אמר, הוא אמר, אתה יודע איך צמח חי? שמש. פוטוסינתזה. עוד לא יודע פוטוסינתזה, מה זה? לא? אתה אין לך חנות צילום? פוטו? לא, סתם. פוטוסינתזה זה בעצם כמו ששמים בחשמל שני, איך אומרים שני בעברית? טרנספורמטור.
גם זה לא בעברית.
אני יודע, שני זה בעברית, אבל זה בעברית שאנחנו לא מדברים אותה. טרנספורמטור, אתה שם בחשמל, את ה-220 הוא הופך למכשיר שיכול לסבול את מה שהוא רוצה לתת לו. זה השני הזה, זה מה שהפוטוסינתזה עושה, השמש נותנת, והירוק, העלה, הוא מקבל את זה, הוא הופך את זה למזון לצמח. בסדר? אז ככה הצמח חי. יום אחד הלך ילד קטן וכתף לאמא שלו פרחים בשדה. הוא כתף. הפוטוסינתזה מפסיק לעבוד באותו שנייה. האם עדיין הפרח הזה יחיה או שהוא מיד ימות? הוא עדיין חי, למרות שהוא כבר ברור שהוא נובל, אבל הוא עדיין חי. למה? כי יש לו עדיין בגבעול קצת אוכל, אבל הוא כבר מת, רק הוא בינתיים עוד חי. אמר הרב יעקב, לכן כתוב בפסוק, אמר נבל בליבו אין אלוקים. למה אתה קורא לו נבל? אם הוא אומר שאין אלוקים, אז הוא רשע מרושע, ימח שמו. מה זאת אומרת? אמר נבל בליבו. הוא אומר, נבל, אתה לא מבין. אם הוא מאמין באלוקים והוא עושה מה שאלוקים ביקש, אז הוא נצחי. אם הוא לא עושה את זה, אז הוא נובל. היה, אתה שואל אותי, אבל הוא נוסע על קדילק? זה רק בינתיים. עוד אותו הוא נגמר. גם הגבעול יש לו קצת אוכל בינתיים, ואחרי זה הוא נובל, הוא שייך לנובלים. מי שעושה מה שהשם ביקש, הוא שייך לנצח. זה מתנה טובה? יפה מאוד. אז הוא אמר עוד דבר בקשר לזה. הוא אמר שבן אדם חייב לדעת, אז מה המטרה שלו בחיים? הוא אומר, אני אסביר לכם. בן אדם מזהה את עצמו עם הכישרונות שלו, עם היכולות שלו, וזה כל כך טעות. מי אתה? אני, יש לי 180 IQ. כן, ומי אתה? אני יודע 8 שפות. נו, ומה אתה? אני, בוא נדק, אבל אתה לא אמרת מה אתה עושה. מה, אני אתן לכם דוגמה. יש לי מכשיר GPS, ואני רוצה עכשיו להגיע למקום מסוים. אז אני הדלקתי את ה-GPS, אז אני כבר יכול להגיע? למה? אבל הוא יודע 8 שפות, ה-GPS שלי. ויש לו מעבד נתונים חזק מאוד. נו, מה זה קשור? אבל אם אתה לא מגדיר יעד, אתה לא תגיע לשום מקום. זה אומר, זה שאתה יודע 8 שפות ויש לך 180 IQ, יש לך מעמד נתונים חזק ויש לך המון יכולות, מה זה קשור? אתה חייב להגדיר יעד. בלי הגדרת יעד אתה לא... הוא סיפר שאחד הגיע פעם, אחד הגיע פעם לבית כברות, וה-GPS אמר לו, הגעת ליעד. זה לא כל כך נעים. אז לכן הגדרת היעד זה הדבר הכי חשוב. יש לך יעד, אתה עושה את מה שהשם ציווה, אז אתה מתחבר לנצח. אם לא, אז אמר נבל בליבו, נבל מלשון נובל. זה גם לא כתוב בחוברת, כי זה שמעתי רק בשבת, החוברת הודפסה בשבוע שעבר. הלאה, הפריון עשה לו המלך שלמה, העמודיו עשה כסף, הלאה, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אומר על זה ילקוט הגרשוני בשם המפרשים, אומר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר, ויקחו לי תרומה, זהב, הכסף ונחושת. הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו זהב? אז מה הוא צריך? התשובה היא, הוא לא צריך. אבל כיוון שאני מאוד אוהב זהב, אז הוא אומר, אתה רוצה לעשות בשבילי? תן לי את מה שאתה הכי אוהב, תן לי זהב. לא כי אני צריך את זה, כי אתה אוהב את זה. זה הוא אומר, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. את מה שבנות ירושלים אוהבות, את זה הוא ביקש תביא למשכן. אתה תוותר ממה שאתה אוהב, וזה מה שהשם רוצה. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן. אז אומר על זה התרגום, ושוב אני קורא מהמאורות המגילה, ואחרי שקילה אותו, שם בתוכו את ארון העדות, שהוא עמוד העולם. הוא עמוד העולם. פלא פלאים, רק עמוד אחד יש לעולם? שלושה עמודי עולם. אז אם ככה, למה הוא אומר פה שהוא עמוד העולם? את זה שואל הרב סורוצקי נרינת יצחק, והוא מסביר על פי הרב חיים מוולוז'ין המפורסם. רב חיים מוולוז'ין שואל, כתוב על שלושה דברים העולם עומד. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על מה שדיברנו מקודם, מה זה על שלושה דברים העולם עומד? פשטות הכוונה, כן, מתבסס, קיים. אבל בהספד על רבי ינקה לגלינסקי אני אמרתי, נדמה לי בשם ילקוט הגרשוני, שהוא אומר, מה זה נקרא על שלושה דברים העולם עומד? העולם הזה הוא עולם חולף. אם אתה רוצה להעמיד אותו, זה רק על ידי שלושה דברים: תורה, עבודה וגמילות חסדים. אם לא, אז הוא חולף, כל רגע שעובר זה עבר. אתה רוצה להעמיד אותו שזה יהיה שלך? שלושה דברים: תורה, עבודה וגמילות חסדים. זהו. אז מה, איפה אחזנו? אז רב חיים וולוז'ין שואל, כתוב תורה, עבודה וגמילות חסדים. מתי היה תורה? בשנת 2448 לבריאה. מתי היה אבוידו, קורבנות? אדם הראשון. מתי היה גמילות חסדים? נוח, אברהם, אבינו. אז איך אתה הגעת שהתורה נהייתה ראשונה ברשימה? מבחינה כרונולוגית, התורה הגיעה הרבה אחר כך. שאלה טובה, אז איך העולם יחזיק מעמד עד אז? כתוב שיחזיק בחסדו, לכן יש כאילו לא מחסדו 26 פעם, כי יש 26 דורות. אתה אומר, אבל אחרי הכל התורה היא הכי חשובה. יפה, זה תירוץ אחד. תירוץ שני,
היא הייתה תורה, היא נמסרה.
אז לא הייתה, העולם היה קיים לפני כן על דברים אחרים. אז הוא אומר, אחרי, באמת היה בהתחלה עבודה וגמילות חסדים. איזה אבוידו? אם רציתי להקריב תפוחי אדמה יכולתי? למה לא? ואם רציתי להקריב איל? גם כן. ואם רציתי להקריב דווקא ג'ירפה למשל? גם טוב, הכל טוב. ואם רציתי לעשות מילוס חסודים, זה להתחתן עם אחותי, זה גם טוב? מילוס חסודים, למה לא? כן, למה לא? יפה מאוד. עד שהגיעה התורה, והתורה נהייתה בעל הבית, היא אמרה, עכשיו תקשיב, אבוידו וגמילוס חסודים זה מאוד חשוב, רק אם אני אגיד לך זה בסדר. אז אתה יודע מה, זה ראשונה תוירו, רק אחרי זה אבוידו וגמילוס חסודים. אתה רוצה לעשות קורבן, תשאל את התורה אם היא מרשה. אם אתה תעשה לא לפי התורה, אתה חייב קראת. אתה רוצה לעשות חסד? מצוין, תשאל את התורה. אם היא תרשה לך, תעשה. אם לא תרשה לך, לא תעשה. זה נקרא שהתוירו הפכה להיות ראשונה. זאת אומרת, יוצא עם ככה שזה באמת עמוד העולם. התורה זה עמוד העולם. לכן התרגום אומר, ואחרי שקילה אותו, שם בתוכו את ארון העדות שהוא עמוד העולם. שאל אותי, יש עוד עמודים, נכון, אבל זה העמוד העיקרי, עליו הכל עומד. כך אומר ארינת יצחק. עכשיו יש כאן סיפור מאוד יפה על הרב אלישיב. סיפרו, האוילם סיפר שרב מוישה פיינשטיין, זיכרונו לברכה, חלה בלב, ואמרו שהוא צריך לשים, איך זה נקרא? קוצב לב. והוא אמר שהוא רוצה לחשוב. הוא רוצה לחשוב? מה יש לחשוב? עוד לחשוב, עוד לחשוב. לא הבינו. אחרי שהוא הסכים, שאלו אותו על מה היה לחשוב. אז הוא אמר שעוד מעט יבנה בית המקדוש, ואני חושב את עצמי ראוי להיות בסנהדרין. אבל בסנהדרין כתוב, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, שמי שבעל מום לא יכול להיות בסנהדרין. אז כל הזמן שקלתי, אם אני אקח את המכשיר הקוצב לב הזה, האם זה יעשה אותי בעל מום או לא. מה? מה מום? כך כתוב בגמרא? אני לא כזה בקי בגמורי, אבל בסיפור הזה אני בקי, ולפי הסיפור הזה זה לא נכון מה שאתה אומר. אז הוא אומר שלא כך, תסתכל בקטע הרביעי של הסיפור הזה. הוא אומר, ועלה במוחי ספק האם המומים הפוסלים בסנהדרין הם כמומי הקורבן וגם השתלת קוצב לב נחשבת כמום, או שהם כמומי הכהנים שרק מום שבגול הוא יפוסל בהם. על כל פנים, הרב אלישיב שמע את הסיפור הזה, אז אמר, רואים שסיפורים אי אפשר להאמין. למה? כי בגמורה כתוב, ברמב״ם כתוב, שאין מעמידים בכל הסנהדרין זקן מופלג בשנים. רב מוישה כבר היה למעלה מגיל 80. אז רואים שאי אפשר להאמין לסיפורים. מורה מוי שנפטר עכשיו אחרי גיל 90, אני חושב, נפטר. טוב, עוד חידוש גדול, מה זה ממולאים בתרשיש? ידיו אשת שן, ממולאים בתרשיש. אז הוא מביא כאן הרב רינת יצחק, שהבייסלייבי כותב, הוא מתחיל מירושלמי, ירושלמי שקול עם פרק ו' הלוכי א', חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, בין כל דיבור ודיבור שבלוחות היו כתובים דקדוקיה ואותיותיה של תורה, דכתיב ממולאים בתרשיש כימה רבה, ימה רבה, כמו ים גדול, בין כל דיבור ודיבור הכל היה כתוב שם. הוא מוסיף הרי נשיא צחוק, שגם הבייס הלוי בדרוש י' ז' אומר שבלוחות הראשונות היה הכל בכתב, מקרא, משנה, גמרא ואגדה, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, היה הכל נכתב על ידי כתב אלוקים שהיה בנס. זאת אומרת, תסתכלו כאן על היצר הספרים, כל זה היה כתוב בתוך הלוחות, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. זה משהו שלא נתפס בכלל, אבל זה בנס, נס, הכל יכול להיות. אבל בלוחות השניות לא, בלוחות השניות לא. אז זה מה שכתוב כאן, ממולאים בתרשיש. מה זה ממולאים בתרשיש? כל הדיבורים האלה, כל מה שכתוב, הכל היה כתוב שם בתוך הלוחות. זה הכוונה, ממולאים בתרשיש. תלמיד ותיק? מה זאת אומרת? עתיד. אתה אומר, לא תלמיד ותיק, תלמיד עתיד היה צריך להיות כתוב. לא יודע באמת, אולי יש כאן איזה נקודה שאני לא עליתי עליה. טוב, עכשיו יש כאן וורט יפה מאוד של הרב האויב ישראל מאפתא. בספר רזים דאי רייסה הוא מביא מדרש: ישראל אינם יודעים השכר המגיע להם עבור ניקוי המנעלים בערב שבת, שנאמר מה יפו פעמייך בנעלים, וזהו שנאמר ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. זה פלא, מה שייך? אתה אומר שיקבלו שכר על נעליים, צחצוח נעליים בערב שבת, ובסוף אתה אומר, בכי, מספד, קורחה, מה הולך כאן? אז הוא אומר משל נפלא, משל נפלא. היה פעם מיש אחד שלא היה לו פרנסה, אז הוא אמר לאשתו, אם תרשי לי אני אלך לחפש פרנסה בחוץ לארץ. הוא הגיע לערי החושך, הוא ראה שחושך והם לא יודעים לעשות נרות. הלך, הביא חלב, עשה נרות ונהיה עשיר. תוך 3 שנים הוא נהיה ממש מיליונר. אז הוא החליט שכבר יש לו מספיק כסף, הוא חוזר הביתה. מה הוא יביא הביתה? אז הוא קנה חלב ב$3 מיליון והעמיס רכבת שלמה בחלב ונסע. אבל לפני שהוא נסע הוא אמר, מה אני אביא לילדים? היה שם אבנים על הרצפה, הוא לקח על זה, שם בכיס, נסע הביתה. הגיע למכס, אמרו לו, מה יש לך פה? אמרו, חלב, תפתח. פתח, כולם ברחו, איזה סירחון, תולעים. אמרו, תעיף את זה מפה, זרוק את זה לפח. מסכן, בא הביתה בלי כלום. אשתו רצתה להרוג אותו. הלך לישון. קם, הוא רואה, אשתו שמחה, ילדים רוקדים, אוכל. אמר, מה זה? אמר לו, אתה לא מבין, אתה בכיס הבאת כמה יעלומים. מכרתי אחד, עם זה אני קניתי, ואני אתפרנס מזה עד סוף ימי. השאר יהיה לילדים, לירושה. עכשיו! הוא באמת התעלף. למה? כי האבנים האלה היה שם בזול. הוא אומר, אם בני ישראל היו יודעים כמה שווה צחצוח נעליים של ערב שבת, אז היו עושים את זה, היו עושים דברים בלי סוף. אבל את זה לא יודעים עכשיו. שיגיעו לשם ויראו מה מקבלים על צחצוח נעליים, אז יהיה הפסוק לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. שויתה הייתי, היה לי הכל כל כך זמין, למה לא עשיתי? יש דיון כאן בעמוד 33, יש דיון האם כלל ישראל כשהיו במדבר אז ראו אותם או שראו רק עננים ואותם לא ראו בכלל. כן, כי כתוב מי זאת עולה מן המדבר. אז הוא מביא כאן, הרינת יצחק מביא שבפרשת חוקת פרק חף פסוק חפתת כתוב ברשי, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. אומר הרשי, התרגום זה והתחזיו, כלומר שהם נראו, ורוצה לומר שנסתלקו העננים ויכלו לראותם, ולזה אמרו, זאת אומרת כל זמן שהיה העננים הם לא ראו אותם הגויים, ולכן אמרו מי זאת עולה מן המדבר. שהגויים שאלו, מי זה האנשים האלה? אז 40 שנה לא ראו אותם. אבל כאן ברש"י, בפסוק אצלנו, בשיר השירים, אומר שהיו רואים את העננים ומתמיהים על גדולתי ואומרים, מי זאת? כלומר, כמה גדולה היא זאת העולה מן המדבר? זאת אומרת שהאומות כן ראו את העננים.
ראו את ישראל.
ראו את ישראל, לכאורה. כן. אם ייתן איש את כל און ביתו בעבוז יבוזו לו. אומר המדרש, רבי יוחנן הלך עם רבי חיה, היה נשען על רבי חיה בר אבא, הוא עלה איתו מטבריה לציפורי, היה נשען, ובדרך הם ראו איזה קרם, אז הוא אמר לו, זה הקרם היה שלי, מכרתי אותו בשביל ללמוד תורה. ראו איזה זה, זה השדה היה שלי, מכרתי אותו בשביל ללמוד תורה, זה היה שלי, מכרתי אותו ללמוד תורה. פתאום רבי חייא בר אבא התחיל לבכות, שואל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, מה הרבי השאיר לעצמו לימי הזקנה שלו? אז הוא אמר, על זה אתה בוכה? מכרתי דבר שעושים אותו ב6 ימים וקניתי דבר שבא לנו ב40 יום, אז מה אתה בלחץ? שואל על זה הרב סורוצקי, נו, ומה התשובה? אבל מה תוכל לפסיעי זקן? על זה הוא לא ענה. אז הוא מפלפל והוא אומר שהרבה עשו כרבי יוחנן ולא כרבי שמעון ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל וכן עלתה בידם. אז בדרך כלל באמת אדם מתנהג כמו רבי ישמעאל, או שבן אדם מגיע לדרגה גבוהה אז הוא מתנהג כמו רבי שמעון, וזה בסדר גמור, זה גם דרך. זה לא שזה לא דרך, זה גם דרך. ממילא הוא אומר לו, אני הגעתי לדרגה של רבי שמעון, זאת אומרת להנהגה הזאת של רבי שמעון, ואני קניתי. פעם שמעתי, היה מר צבי ברגמן, הוא אמר, אני לא זוכר אם הוא אמר זה בשם הרב שח או שהוא אמר זה בשם עצמו, הוא אמר לתרץ את הקושייה הזאת, אז מה רבי יוחנן ענה? אז הוא אמר את זה על פי סיפור, על מה יעשה. היה מייסה שהגאון מווילנה היה לו אח. האח הזה לא היה גר בווילנה, היה הולך מדי פעם לווילנה משתעשע עם הגאון. ופעם אחת ערב סוכות הוא חזר הביתה והוא לא מוצא את הבית. מה התברר? שבא גוי והציג את רוג. אז הגברת אשתו של האח של הגוין שאלה אותו בכמה אתה מוכר, הוא אמר סכום גדול. זה היה צריך ממש סכום גדול. אז היא אמרה לו, אתה מוכן לחכות לי יום? כן. הלכה בירה כמה שווה הבית שלה, מכרה אותו, קנתה איזה בית יותר פשוט, ובהפרש היא קנתה את האתרוג. וכשהוא חזר, היא לא שאלה אותו אפילו, כשהוא חזר הביתה והוא שאל אותה מה קרה, סיפרה לו, אז הוא אמר, ברוך השם איזה אישה חכמה יש לי. ברוך השם, ברוך השם. ויום אם הם הזדקנו, אז הילדים באו ואמרו, אבא ואמא בואו תעברו לווילנה, קשה לנו לבוא לפה, איך נחלקל את צעיבתכם, תבואו לידינו. האבא אמר, בסדר, תשאלו את אמא. האמא שמעה את זה, אז היא אמרה, בטח שיהיה לכם יותר קל, אם אני אבוא לשם בטח יהיה לכם יותר קל, כי אני כבר ימות. אז היא אמרו לה, למה את מדברת ככה? אז היא אמרה, ומה אתם חושבים? שממה אני חיה? מכדורים? ממה אני חיה? מדיאטות? אתם יודעים ממה אני חיה? כל בוקר שאני עוברת ליד הבית הישן אני נזכרת מזה אני חיה. אני, זה נותן לי כזה חייס, זה שעשיתי כזה בשכל שמחרתי בית בשביל לקנות את רוג. אז מילא, אמר הרב ברגמן, אם ככה, זה הכוונה גם פה עם רבי יוחנן. שאל אותו, מה השארת לעת זקנה? אז הוא אמר לו, את זה השארתי. זה מה יש טוב הזה, זה יחזיק אותי, שאני אהיה זקן, זה מה שיחזיק אותי. טוב, עכשיו יש פה, אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, יש על זה סיפור אחד, וסיפור שני, שזה קצת ידוע, הסיפור השני, ובכל זאת אני רוצה לחזור עליו. היה בחור אחד בישיבה בוולקוביסק, היה בחור בישיבה, והיה אוכל יומים, אז היה אוכל יומים אצל איזה גביר, שמע שהגביר הזה מחתן את הבן שלו, אז עשה חשבון, בטח, החליפו לו את כל הגרדורובה. אז הוא שאל את בעלת הבית, הוא אמר שהוא היה רוצה להגיד לה מזל טוב, אז היא הגיעה, הוא אמר, מזל טוב לך, אני שומע שאת מחתנת, רוצה לשאול, בטח החלפתם לבן את כל הבגדים, אולי אני יכול לקבל קצת מהבגדים, ממש קר לי, אין לי מה ללבוש, אולי את יכולה לתת לי. אז היא אמרה, כן, הלכה ארזה שקית וזה. היא מגיעה, אז הבן שלה, החתן, הוא אומר לה, אמא, מה זה? אז היא אמרה לו, הוא רוצה, אין לו מה ללבוש. אז הוא אמר לה, אמא, אל תתני לו, שנייה, תגיד לי, אתה אין לך מה ללבוש? בוא, אני היום מנהל חלק גדול מהעסקים של אבא שלי, בוא תהיה רואה חשבון, אתה בחור כישרוני, נתן לך פרנסה, למה לך לחיות על חשבון אחרים? משנורר אתה רוצה להיות? שנורר? בוא אתה. אז הבחור הזה אמר לו, לא, אני לא רוצה. אז אמר לו, בוא, אני אתן לך משכורת טובה. אמר, לא, אני לא רוצה. אמר, את רואה אימא, הוא רוצה להיות שנורר, אל תתני לו. ולא נתנו לו. עברו 10 שנים, הבחורצ'יק הזה, החתן הזה, כבר נהיה גביר ענק. יום אחד הייתה גזירה של המלכוס, ועשו הסיפה של כל העסקנים ורבנים, והגביר הזה היה מוזמן כמובן. והוא הגיע, וכבר הגיע הזמן, ולא מתחילים. שאל, מה קורה? למה לא מתחילים? אמרו לו, מחכים לרב של זבלין. אז הוא אמר, מה? לרב של העיירה הקטנה הזאת, כמה בלבטים? יש לו שם 50 משפחות. לרב כזה קטן מחכים? מה פתאום מחכים? הוא אומר, לא, אל תגיד ככה, הוא בקיא בכל השס, הוא יודע כל הדבר הזה, והוא, יש לו דעת תורה, לא מחכים. הגיע הרב של זבלין, פתאום נהיה, אז הוא ניגש לראות, הוא אומר, זה אברך צעיר. על האברך צעיר הזה חיכו? אמרו לו, בטח, אברך צעיר, אבל הוא יודע כל התורה כולה. והוא דעת תורה. טוב, נגמרה האספה, הגביר הזה ניגש לאברך הצעיר הזה, ואומר לו, שלום לרב של זבלין. אני רואה שעושים לך הרבה כבוד בשביל התורה שלך, אז גם אני רוצה לקנות חצי מהתורה שלך, בוא נעשה עסק כסוחר וזבולון. אז אמר לו, לא, אני לא רוצה. אמר לו, אבל למה? אני יודע ממה אתה מתפרנס. רבנים פעם התפרנסו, הם היו מוכרים את המלח ואת על השחיטה, הם היו מקבלים איזה מס קטן. אני יודע, ויש לך רק 50 משפחות, אתה בטח רעב ללחם, בוא נתן לך 500 רובל לחודש. 500 רובה לחודש, זה סכום ענק ובמזומן, ונעשה חצי חצי. אז אמר לו, תקשיב, התורה שלי לא עומדת למחירה. כתוב אשת חיל מי ימצא? אשת חיל זה התורה. אתה את אשתך מוכן למכור? לא, גם אני לא מוכן למכור. ואני רוצה לספר לך משהו. לפני 10 שנים רעדתי מקור וביקשתי את הבגדים הישנים שלך. אז יכולת לעשות איתי סוחר וזבולון. אם היית נותן לי, והייתי בשביל זה מתקדם הלאה בלימוד, וזה היה מחמם אותי, ונותן לי קצת דרבון, ונותן לי זה, אז היה לך עסקים איתי. אבל איחרת את השעה. עכשיו זה לא עומד למחירה. לגדול הזה קראו רב יצחק אלחון הספקטור, הוא היה גדול הדור. אם ייתן איש את כל עון ביתו והבוז יבוזו לו. לגבי שביעי של פסח כתוב בגמרא, חכם לוי כך מצוות זה משה, שכל העם התעסקו בביזה והוא התעסק בארונו של יוסף. בארונו של יוסף שואל הרב פני דוד, הרי לכל שבט לוי לא היה חלק בביזה כי הם לא עבדו, אז למה מגיע להם ביזה? עונה הרב כף הכהן, מביא את זה הרב בוארון, אומר כף הכהן, כתוב במדרש רבה בפרשת שמות, מה זה וירא בסבלותם? שמשה רבינו היה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה יותר ממלאכת תית. מה היה עושה? נותן כתפו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. אז יוצא שמשה רבינו כן עבד במצרים, הוא נותן כתפו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. לכן משה רבינו כן היה יכול לקחת ביזה, אבל חכם לוי כך מצוות, הוא ויתר על הביזה ולקח את הארון של יוסף. זהו, יש לכם פה עוד 7 תירוצים על השאלה ששאלתי בשנה שעברה. השאלה הייתה מאיפה רב חיים וולוז'ינר אומר שכאמור לעושה הורים גדולים, המחדש בתורה בכל יום דברים מעשה בראשית, כאמור לעושה הורים גדולים. אז אמר רב חיים וולוז'ינר, מאיפה הכאמור? מזה שכתוב בהווה, לעושה הורים גדולים. שאלנו על זה, אם ככה, מה זה לגויים זר ים סוף לגזורים? אמרתי על זה דרשה בשנה שעברה, קיבלתי מכתב ומודפס לכם פה, שעוד 7 תשובות על השאלה הזאת, ממישהו שכתב את זה בעילום שם, אני לא יודע מי זה, אבל יש פה עוד 7 תשובות, אתם תראו את זה בעצמכם, כי נגמר לי הכוח להיום. אז שיהיה לכם לילה טוב וחג שמח. השיעור הבא בעזרת השם, 5 הבא ב9:30 כרגיל, בלי נדר בעזרת השם וברחמה ויתברך. אבי חנניה.